בחרדת קודש אנחנו נכנסים ברגעים האלה בשער הראשי של בית המקדש כדי להקריב שם הקורבנות. כן, אמנם בשנים האלה, בזמננו, שאנחנו מקווים כל רגע שזה ישתנה, אבל בזמן שבית המקדש חרב, אין ליהודי את האפשרות להיכנס לבית המקדש להקריב קורבנות. אבל הגמרא במסכת מנחות דף קי"ד אומרת, כל העוסק בתורת הקורבנות, כשאדם לומד ומתעסק בענייני הקורבן, איך שוחטים את הקורבן, איך קיבלו את הדם, איך זרקו את זה למזבח, נחשב לו כאילו הקריב קורבן בבית המקדש, כאילו הוא נכנס לבית המקדש והקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בני בני, נחת רוח לפניי, הקורבן הנפלא שאתה הקרבת, העמל הגדול שאתה עמל פה במסכת זבחים, זה נחת רוח לפניי שאמרתי להקריב לי קורבנות ונעשה רצוני. איזה יופי, אתה מקריב קורבנות, ברוך הבא לבית המקדש, אשריך שזכית לכך. בואו באמת נזכה לעניין הזה, ניכנס למסכת זבחים, שזבחים זה בעצם עוסק הרבה בענייני הקורבנות, ועל שם זה המסכת נקראת זבחים, על שם העניין של הקורבנות, זבחים זה קורבנות. בהמשך המסכת נראה גם כן כל קורבן, מה בדיוק ההלכות שלו, אבל אנחנו לאט לאט נתקדם ונראה כל פעם בעזרת השם את המושגים שנצטרך לדעת באותו פעם, וככה לאט לאט נרכוש מושגים בעניינים החשובים והנפלאים האלה. למעשה, הפרק הראשון, פרק כל הזבחים, מדבר בענייני לשמה. המשנה הראשונה, לדוגמה, מדברת על קורבן עולה, שאדם מקריב למשל לשם קורבן חטאת. זאת אומרת, בא יהודי לבית המקדש, הוא יקדיש קורבן עולה, מביא את זה לכהן, אומר, כבוד הכהן, קח את הבהמה הזאת ותשחט אותה לשם קורבן עולה. הוא הולך ולוקח את הקורבן ושוחט אותה, אומר, הרי אני שוחט בהמה זו לשם קורבן חטאת ושחט. אומר לו המקריב, מה עשית? זה לא קורבן חטאת, זה קורבן עולה, ריבונו של עולם. הוא לא מתייחס אליו הכהן, דוחף לו מרפק וממשיך. ממשיך את שאר העבודות ומקבל את הדם, מוליך, זורק על המזבח. מסיים את שאר העבודות, אם יש לו זמן, הוא בא ואומר לאותו יהודי, תשמע. הקורבן הזה ששחטתי אותו שלא לשמה, דרך אגב זה לאו דווקא שחיטה, תוספות אומר, זה גם שאר העבודות, אם זה עניין של הולכה, זריקה, לפני כן קבלה, כל העבודות שעשו אותם שלא לשמם, זה לא פוסל את הקורבן, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, דהיינו, אתה קיבלת על עצמך להביא קורבן עולה, אז עם הקורבן הזה, למרות שהוא כשר, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך להביא קורבן אחר. זה מה שאומרת כאן המשנה. כל הזבחים, הכוונה קורבנות, שנזבחו, שנשחטו, שלא לשמן, קורבן עולה שנשחט לשם קורבן חטאת לדוגמה, כשרים, קורבן עולה יהיה כשר בתור עולה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, הבעלים יצטרכו להביא קורבן עולה אחר, או קורבן מה שהם קיבלו על עצמם שהם צריכים להביא, או מה שהם חייבים להביא. יש שתי קורבנות יוצאים מן הכלל, חוץ מן הפסח והחטאת. קורבן פסח, כששחטו אותו שלא לשמה, פסול. קורבן חטאת, אותו דבר. רק שיש הבדל בין קורבן פסח לקורבן חטאת. הפסח בזמנו, וכאן אנחנו מגיעים למושג פלאי, ממש פלאי פלאים. קורבן פסח יש לו דבר מעניין, משהו מיוחד. כששוחטים אותו בזמנו הוא קורבן פסח. היא תשחט אותה שלא לשם פסח הוא פסול. פסול לגמרי. כן, הפסח בזמנו פסול. אבל אם תשחט את הקורבן פסח שלא בזמנו, באמצע השנה, בחודש שבט, חודש אייר, אחרי פסח, אז אם שחטת אותו שלא לשמו, הוא הופך להיות קורבן שלמים. מזל טוב, קורבן שלמים, קורבן חדש, צץ לאוויר העולם. הוא היה קורבן פסח, הוא השתנה להיות קורבן שלמים, פילי פלאים. לכן, דווקא אם הוא בזמנו, פסח בזמנו, אם שחטו אותו שלא לשמור פסול, כי רק אז הוא נחשב פסח. שלא בזמנו הוא כבר נהיה קורבן שלמים, ולכן, דווקא אם שחטו אותו שלא לשמור, דן שלא לשם פסח, רק אז הוא כשר. מצוין. את שאר ההלכות של זה נראה בזאת השם, דף זין, בדף ח', ת', הגמרא תדבר יותר ברחבה על הדבר המעניין הזה. על כל פנים שתי הקורבנות האלה, הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן. קורבן חטאת גם בשאר ימות השנה, גם לא משנה מתי, כששחטו קורבן חטאת שלא לשמה, הוא פסול. מצוין, על מה מגיע קורבן חטאת? על חטא שאדם חוטא, נראה בעזרת השם בהמשך יותר ברחבה. אדם אכל חלב לדוגמה, דם, דברים שאסורים, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. עכשיו, יש עוד קורבן שבא על חטא, זה קורבן אשם. אבל לפי דעת הנקמה, אנחנו לא מדברים על קורבן אשם, מדברים רק על קורבן פסח וקורבן חטאת, שהם יוצאים מן הכלל של כל הקורבנות, כל הקורבנות שנסבחו שלא לשמם קשרים, אלא שלא עלו לבעליל משם חובה, לעומת זאת שתי הקורבנות חטאת ופסח פסולים אם הם נשחטו שלא לשמם. בא רבי אליעזר, והוא מוסיף גם את קורבן אשם, מאותה סיבה שהזכרנו, מכיוון שהאשם וחטאת הם למעשה שתיהם באים בגלל חטא, ואם כן הם דומים, וכמו שקורבן חטאת שלא לשמו פסול, ככה גם קורבן אשם שלא לשמו יהיה פסול. זה מה שאומרת הגמרא, המשנה. רבי אליעזר אומר, אף האשם, הוא מוסיף לרשימה של הקורבנות הפסולים שנפסלו אם הם הוקרבו שלא לשמם, גם את קורבן אשם. ואז הוא מביא את הרשימה השלמה. הפסח בזמנו והחטאת והאשם בכל זמן, והוא מיד מסביר למה הוא הוסיף את קורבן אשם. אמר רבי אליעזר, החטאת באה על חטא והאשם באה על חטא. שתי הקורבנות האלה באים בגלל חטא, כל אחד על חטאים אחרים. מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף האשם פסול שלא לשמו. מכיוון שהחטאת והאשם דומים, אז כמו שקורבן חטאת שלא לשמו פסול, ככה גם קורבן אשם שלא לשמו פסול. הקורבן יהיה פסול. לפי דעת הנקמה אמרנו, שאם אדם שוחט קורבן פסח בזמנו שלא לשמה, או קורבן חטאת שלא לשמה בכל זמן, זה יהיה פסול. מה קורה אם מקריבים קורבן שלמים לשם פסח, לשם חטאת, לשם פסח בזמנו וחטאת בכל זמן? לפי תנא קמא זה כשר. בא יוסי בן חוני ואומר, גם במקרה ההפוך, כשאתה שוחט שאר הקורבנות לשם פסח בזמנו, או לשם חטאת, זה פוסל את שאר הקורבנות. זה מה שיסבור יוסי בן חוני. יוסי בן חוני אומר, הנשחטים, לא משנה איזה קורבן שנשחטו לשם פסח ולשם חטאת, הם יהיו פסולים. אז הוא למעשה לא מוסיף כאן קורבנות, הוא רק אומר על כל שאר הקורבנות שנשחטו לשם חטאת ולשם פסח בזמנו, הם נפסלים. עכשיו יש פה דבר באמת נדיר, לפי מה שידוע, אין דבר כזה בכל השס. זה פילי פלאים. בדרך כלל אומרים שם של תנא, מביאים את השם שלו, לפעמים גם מביאים את השם של אבא שלו. פה יש פלא, מביאים את השם של האח. שמעון אחי עזריה. אתם שומעים? שמעון אחי עזריה? מה זאת אומרת אחי עזריה? מי היה אבא שלך? מה זה מי האח שלך? הרש"י כאן גם כן עומד על הדבר המופלא הזה, והוא מביא את הגמרא בסוטה דף כ"א. פסוק שם, הגמרא שם מביאה את הפסוק, אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה זאת אומרת? איזה אהבה מדובר פה? באהבת התורה. אומרת הגמרא, אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, אם יגיע עשיר גדול ויהיה מוכן לתת כסף לתלמיד חכם ולהגיד לו בוא ונתחלק, אני נותן לך כסף ואתה תיתן חלק שלך מהתורה, בוז יבוזו לו, יעשו ממנו בדיחה, אתה עושה צחוק, אתה יודע מה זה התורה הקדושה, אתה יודע מה זה האהבה, התורה הקדושה, מה אתה משווה בכלל את הכסף שלך לזה? אבל היה אחד חכם גדול, קראו לו עזריה, והיה לו אח עם אהבת תורה יוקדת, שהדיו לגאון ולתפארת, ראו עליו כבר מההתחלה שהוא הולך להיות תלמיד חכם עצום. הלך עזריה ואמר לאח שלו שמעון, שמעון, אתה בוא תשב ותלמד בבית המדרש ואני מפרנס אותך. עזוב, אל תתעסק עם ענייני הפרנסה. ובאמת הלך עזריה ועבד והביא פרנסה גם בשביל עצמו וגם בשביל אחיו. ואחיו זכה להיות אחד מגדולי הדור, אחד מגדולי הצדיקים, התלמידי חכמים המופלגים. עד כדי כך שהוא זכה להיות תנא שמדבר במסכת זבחים, כמו שאנחנו מכירים בש"ס התבטאות כזאת, כשנגיע לשחיטת זבחים תקשה לי שם. זאת אומרת, כשאחד שאל קושיה עצומה, אז הרב ענה לו, כשנלמד מסכת זבחים אני צריך אותך על השולחן, שאתה תהיה איתי ביחד בשולחן, שנלמד ביחד. למה? כי מסכת זבחים זה המסכת שצריך שזה המון, המון חוכמה. ואם כן, שמעון אחי עזריה, הוא זכה להיות תלמיד חכם כל כך גדול שהשמועות שלו הם במסכת זבחים. ובאמת, בזכות זה שעזריה עשה איתו את השותפות לפני ששמעון התחיל ללמוד, והלימוד של שמעון היה בזכות עזריה שעזר לו ללמוד תורה, לכן באמת זכה עזריה באותו חלק של שמעון בתורה של שמעון. ולכן הוא זכה שיקראו לאח שלו שמעון, שמעון אחי עזריה, כי בזכות עזריה הוא זכה להיות רבי שמעון. שמעון אחי עזריה אומר, שחטן לשם גבוה מעין קשרים, לשם נמוך מעין פסולים. זאת אומרת, זה לא העניין פה של קורבן אשם ששחטו אותו לשם קורבן עולה או עולה לשם חטאת. זה יש פה כלל מסוים. כשאתה לוקח קורבן, שחטת אותו שלא לשמה, מה פורי שלא לשמה? לשם איזה קורבן כן שחטת אותו? לשם מישהו שיותר חמור? אם כן זה יהיה כשר. אם זה משהו לשם יותר קל, אז זה יהיה פסול. מה פורש חמור או קל? למשל, קודשי קודשים וקודשים קלים. מה ההבדל מקודשי קודשים לקודשים קלים? באופן כללי ההבדל ביניהם הוא כזה. קודשי קודשים נאכלים רק לכהנים. קודשים קלים נאכלים לכל עם ישראל. עוד הבדל, קודשי קודשים נאכלים רק בתוך בית המקדש. קודשים קלים נאכלים גם בכל ירושלים. אם אדם לוקח קודשי קודשים ושוחט את זה לשם קודשי קודשים, קודשים קלים לשם קודשי קודשים, אז הוא שחט דבר קל לשם דבר יותר חמור, זה כשר, אבל להפך זה פסול. זה מה שהוא אומר. כיצד? קודשי קודשים ששחטם לשם קודשים קלים, פסולים. קודשים קלים ששחטם לשם קודשי קודשים, כשרים. עכשיו, זה לא רק ההבדל בין קודשי קודשים לקודשים קלים, אלא בתוך קודשים קלים עצמו, גם כן יש קורבנות יותר חמורים וקורבנות יותר קלים. למשל, שלמים הוא יותר חמור מבחור ומעשר. אז אם שחטו בחור ומעשר לשם שלמים, זה כשר. שלמים לשם בחור ומעשר זה פסול. במה שלמים יותר חמור מבחור ומעשר? רש"י מביא ארבע דברים. הסימן לזכור את כל ארבע דברים זה המילה אסנת. אסנת זה ראשי תיבות, ארבע, דיינו מתן ארבע. שקורבן שלמים נותנים שתי מתנות שהן ארבע על המזבח. אז זריקת אדם זה שתי מתנות שאין ארבע. לעומת זאת, בחור ומעשר, מספיק נתינה אחת כנגד היסוד. עוד הבדל, סמיכה. זה הסמך. צריך להישען על הקורבן בכל כוחו, זה רק בקורבן שלמים ולא בבחור ומעשר. הדבר השלישי זה נסחים. צריך להביא יין בשביל לנסח על המזבח, רק בשלמים ולא בבחור ומעשר. הדבר הרביעי זה טף, זה הכוונת תנופה שמניפים את החלק שצריך להניף בקורבן שלמים ולא בבחור ומעשר. ואם כן, כששחטו שלמים לשם בחור ומעשר, זה יהיה פסול. בחור ומעשר לשם שלמים, כשר. וזה מה שאומרת המשנה. הבחור והמעשר ששחטם לשם שלמים, כשרים. שלמים ששחטם לשם בחור ולשם מעשר, פסולים. פילי פליים. התחילת המשנה, מה למדנו? כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא, שלא עלו לבעלים לשם חובה. למה חסר המילה אלא? מה חסר בזה שנאמר כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה? והמשנה כל מילה מדויקת, אז מה בעצם הוסיפה המילה אלא? זה השאלה של הגמרא, למה לי למתנה אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה? ליתני ולא עלו, זה מספיק. ליתני ולא עלו לבעלים לשם חובה. והגמרא שיש פה חידוש, למה כתוב אלא? זה בא לומר, כשהכהן הלך ושחט את הקורבן, קורבן עולה לשם חטאת, אז הקורבן עולה נשאר בקדושתו. אין לו איזשהו ירידה במעמד בגלל ששחטו אותו שלא לשמה. הוא נשאר עדיין באותו קדושה. הדבר היחיד שירד מקדושתו זה רק זה שזה לא עלה לבעלים לשם חובה. מה לא ירד מקדושתו? שאת שאר העבודות שעושים עם הקורבן חייבים לעשות את זה לשמה הלאה. זה לא אומר שבגלל שהשחיטה הייתה שלא לשמה, אז אפשר כל לעשות עכשיו גם את הקבלת אדם שלא לשמה, וגם את הולכת אדם שלא לשמה וכו'. לא. הקורבן עולה נשאר עולה. נכון ששחטו אותו לשם חטאת, אבל הוא נשאר קורבן עולה. הדבר היחיד, אלא שלבעלים הם לא עלו לשם חובה. וזה החידוש שהוא נשאר בקדושתו, ואת שאר העבודות צריך לעשות לשמה. זה מה שאומרת הגמרא, כמה שמלן, לבעלים הוא דלא עלו לשם חובה, אבל בקדושתי הוא קיימי. לבעלים, הקורבנות האלה לא עלו לשם חובה, אבל הם קיימו, הם נשארו בקדושה שלהם. לגבי איזה עניין, ואסור לשנויי בהו, אסור עכשיו לשנות, זאת אומרת, אפילו אם שחטו קורבן עולה לשם חטאת, אסור לשנות עכשיו בקבלת אדם, וגם את זה במקום לקבל לשם עולה, לקבל לשם חטאת, אלא את שאר עבודות כן צריך לעשות לשמה. הוא כדרב אדם הרבה. עולה ששחטה שלא לשמה, אסור לזרוק דמה שלא לשמה. זה שהיה שחיטה שלא לשמה, זה עדיין לא אומר שאת הזריקת אדם צריך לעשות גם כן שלא לשמה. מה באמת המקור של זה? שתי מקורות. אי בעיתי מה סברה, אי בעיתי מה קרא. אי בעיתי מה סברה, אפשר ללמוד את זה מסברה פשוטה. מה הסברה? מה, בגלל ששינית באחת העבודות של הקורבן, בשביל זה אתה צריך לשנות גם בשאר העבודות? מספיק לא בסדר זה ששינו בעבודה הראשונה, אז למה צריך גם לשנות בעבודות הבאות? למה שאומרת הגמרא? משום דשני בה, כל הני לשני בבלייזיל, מכיוון שהוא עשה בו איזשהו שינוי אחד באחד מהעבודות, צריך גם בשאר העבודות לעשות שינוי? לא. אז אם כן, בשאר העבודות צריך לעשות אותם לשמה. ויתי מקרא, אפשרות נוספת, לומדים את זה מפסוק. הפסוק אומר ככה, שימו לב. מוצא שפתיך תשמור. פשוט, מה שהוצאת משפתיך, תשמור, תקיים. ועשית כאשר נדרת. נדר, נכון? אז אם ככה, מה יש פה? נדר. להשם אלוקיך, מצוין, תעשה כמו שנדרת להשם אלוקיך. נדבה וגומר. נדבה? הרי נדר ונדבה זה שתי דברים. נדר, אדם מקבל על עצמו. הוא מקבל על עצמו נדר. הוא אומר שהוא יהיה חייב להביא קורבן עולה. עכשיו, הלך הפריש קורבן עולה, והקורבן עולה נאבד. אז זהו, הוא כבר פתור מלהביא קורבן עולה? מה פתאום? לא הבאת קורבן עולה, הוא נאבד לך, תביא קורבן עולה אחר. נדבה זה משהו אחר לגמרי, נדבה? האדם אומר, הרי זו עולה. זהו, הבהמה הזאת היא העולה. אין עליו שום התחייבות. מבחינתו, ברגע שהוא הפריש את העולה, סיים את ההתחייבות שלו. אומנם הוא צריך לדאוג שיקחו את הבהמה לבית המקדש, אבל אם הבהמה נאבדה, ומבחינתו אין לו שום התחייבות. אז אם כן, הפסוק למעשה מתחיל עם נדר ומסיים בנדבה, ונדר ונדבה זה שני דברים, אז למה הוא לא מדבר על אותו עניין שהוא התחיל בו? ולמעשה הנדבה הזאת היא נדר, כי הרי הפסוק אמר שמדובר פה על נדר. אז זה מה שאומרת הגמרא, אי נדבה נדר הוא. הנדבה הזאת זה למעשה נדר. אלא, מה זה בא למעשה לחדש לנו במה שהפסוק שינה מנדבה לנדר? אלא, הפסוק בא ואומר ככה, מוצא שפתיך תשמור, מה שצאת מהפה תקיים. ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך. תעשה בדיוק כמו שנדרת להשם אלוקיך, זאת אומרת, אם אתה נדרת שזה עולה, תשחט, תקבל את הדם, תוליך, תזרוק, תקריב את האמורים, תאכל, תעשה את כל העבודות. טוב, אצל עולה לא שייך כל כך את העניין שלה לאכול, אצל עולה לא שייך את העניין הזה. אבל על כל פנים תעשה את כל העבודות לשמם. מצוין. אבל מה קרה אם לא עשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, אלא את הקורבן עולה שחטת לשם חטאת, אז לפחות נדבה. זה נשאר קדוש, זה לא נהיה חולין. אתה לא יכול אפשר להמשיך לשחוט את שער, להמשיך לעשות את שער העבודות שלא לשמם. מה פתאום? זה נשאר בקדושתו, זה נשאר נדבה. נדבה אתה יכול לשנות בה, נדבה זה קורבן כמו נדר. יש הבדל אחר בנדר לנדבה, לא לגבי הקדושה. ולכן, גם אם שינו והקריבו אותו שלא לשמה, הוא נשאר קדוש, וזה מה שהתורה באה פה לחדש. אלא אם כמה שעשית נדרת, כמו שנדרת עשית, יהיה נדר. ואם לא, נדבה יהיה. ואם כן, זה מה שהפסוק בא להגיד, שאם עשו אחד מהעבודות שלא לשמה, הקורבן הזה לא נפסל, אלא הוא נשאר קדוש, וצריך להתייחס אליו כמו נדבה. הוא נדבה משרי לשנוי בה, וכי בגלל שהוא נדבה, אז מותר לשנות בו בשאר העבודות? לא. אז גם הפסוק בא ללמד אותנו, שכששחטו קורבן שלא לשמה, הוא כשר, וצריך לעשות בו את שאר העבודות לשמם. והדבר היחיד הוא, אלא שלא לו לבעלים לשם חובה, רק דבר אחד השתנה בקורבן בגלל ששחטו אותו שלא לשמה. רק לגבי זה שהבעלים צריכים להביא קורבן אחר, אבל לגבי שאר העבודות צריכים לעשות אותם לשמה. יש לפעמים בן אדם שהיה לו הזדמנות והוא הפסיד אותה. אז אם זה עניין גשמי, בסדר. אבל פה יש עניין רוחני. אם יש פעם איזשהו שיעור מוצלח, משהו פילי פלאים, והבן אדם בדיוק לא היה בשיעור, אז זה הפסד, הפסד גדול. אבל בשביל זה יש חברים, בשביל זה יש חברים שיספרו. אמנם שזה לא דומה, כשאתה שומע את זה בשיעור עצמו, או שאתה שומע את זה מהחבר, אבל לפחות זה, זה מה שבדיוק היה פה. אמר לרבינה לרב פאפה, אוי אוי אוי, חבל. לא אבית גבן באותה בתחום הבי חרמך, איך הפסדת שלא היית אצלנו אתמול בתוך התחום שבת, ולא יכלת לבוא לבית המדרש, במקום שנקרא בי חרמך, לשמוע את הדרשה של רבה, איזה דברים נפלאים שם הוא הביא, להביא סתירה אחד על השני, ואיזה תירוצים שהוא תירץ, עד דברי טעם מופלאים ביותר. דרמי רבה מלמעל יתה הדדי, איזה דברים מופלאים, רבה הקשה אחד על השני, ושני לאו והוא תרץ אותם. אז יש כמובן ישר מה השאלה, מי, מי למעל יתנו? מה באמת היה הדברים המעניינים שדיבר עליהם הרב? טוב, אז אני אגיד לך. תנן, משנה אומרת פה במסכת זבחים, כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן וכו'. אז מה אמרנו? כל הקורבנות שהקריבו אותם, שחטו אותם שלא לשמן, הם קשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. הקריבו אותם שלא לשמה. זאת אומרת, הכהן במקום להגיד שזה לשם, מה שזה, זה היה עולה, לא, במקום להגיד לשם עולה, הוא אמר לשם חטאת. אז לא עלו לבעלים לשם חובה. אבל מה קורה אם הכהן לא אמר כלום? שחט את העולה, סתם, סתמה. משמע שזה קשר. סתמה. מה פוש כשר? הרי גם כשזה לא נשמע זה כשר, אבל זה אפילו עלה לבעלים לשם חובה. עלו נמי לבעלים לשם חובה. אלמה, סתמה נמי כלשמן דמי. מה אני מבין מהמשנה הזאת? שסתמה זה גם כמו לשמה, כי זה עלה לבעלים לשם חובה, גם בסתמה. נו, אני שואל אותך סתירה לזה. ורמיני, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה, פסול. גט שנכתב שלא לשם אישה, שבשבילה רוצים לכתוב את הגט, הוא יהיה פסול. ומה יהיה בסתמה? גם בסתמה הוא יהיה פסול. סתמה זה לא כמו לשמה, סתמה יהיה פסול. מה המקור? נראה בעזרת השם בהמשך. וסתמה נמי פסול, נו, אז למה בזבחים אתה אומר שבסתמה כשר, ובגיטין אתה אומר שבסתמה פסול? זה היה השאלה הגדולה של רבא, והתירוץ שהוא ענה זה היה פילי פלאים. אומר, יש הבדל. בקורבן, ברגע שהקדשת אותו לשם עולה, למה הוא מיועד להיות? קורבן עולה. לזה הייעוד שלו, והוא מיועד לזה. אז גם אם הקריבו אותו סתמה, זה הולך על הייעוד המקורי שלו, והוא יהיה לשם עולה. ומה זאת אישה? יש בעלים שאולי לצערנו הרב נוטים לחשוב ככה, אבל אישה לא מיועדת לגירושין, חלילה. אז אם כן, כשכותבים גט סתמה, זה לא לשם גירושין. פלא ופלא, זה מה שאומרת הגמרא. זבחים בסתם לשמן עומדים. כשהקדישו קורבן עולה, בסתם הוא מיועד שיקריב אותו קורבן עולה. לעומת זאת אישה בסתמה לאו לגירושין עומדת. ואם כן, כשכותבים גט בסתמה, זה לא יהיה כשר. עכשיו הגמרא באה להביא מקור, מאיפה יודעים שזבחים בסתמה באמת יהיה כשר, ומאיפה נלמד שגיטין בסתמה באמת יהיה פסול. וזבחים בסתמה כשרים מנהלן. אבל הגמרא מנסה להביא ראיה מהמשנה שלנו. אילמה מעד אתנן, תרצה לומר שזה מהמשנה פה שכתוב, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכולי, שמזה דייקנו שדווקא אם נזבחו שלא לשמן הם לא עלו לבעלים לשם חובה, אבל בסתמה הם עלו לבעלים לשם חובה? נו. את אותו לשון יש גם כן בגיטין. הם ולא קטני שלא נסבחו לשמן, שאז היה משמע שגם בסתמה יהיה לא עלו לבעלים לשם חובה. הרי בגיטין כתוב בדיוק את אותו הלשון. גם בגט נמי הקטני, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה, פסול. ולא קטני שלא נכתב לשם אישה, שלא נכתב לשם אישה פסול. ויש הבדל גדול אם כתוב, שהזבחים שנזבחו שלא לשמם, פסולים, לא עלו לבעלים לשם חובה, שהכוונה שהזבחים נזבחו שלא לשמן, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, לא עלו לבעלים לשם חובה, או שאני אומר, כל הזבחים שלא נזבחו לשמן, לא עלו לבעלים לשם חובה. מה ההבדל? כשאני אומר, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, לא עלו לבעלים לשם חובה, משמע שבגלל שזה לא נזבח לשמן, לכן הוא לא עלה לבעלים לשם חובה. אבל אם זה יהיה בסתמה, הוא כן יעלה לבעלים לשם חובה. אבל אם אני אומר כל הזבחים שלא נזבחו לשמן, אז אם הוא לא נזבח לשמן, הוא כבר לא עלה לבעלים לשם חובה, כי גם בסתמה זה לא נקרא לשמן. לשמן הכוונה לשמן. אז לכן, אפשר לדייק פה באמת שבסתמה יהיה כשר, אבל את אותו לשון יש גם בגיטין, ובגיטין, אנחנו יודעים שסתמה זה פסול, אז ודאי שלא זה הראיה לא לגיטין ולא לקידושין לגבי סתמה. אז לכם מביאים ראיה אחרת לגבי, לא לגבי זבחים, לא לגבי גיטין, לגבי סתמה. לכם מביאים ראיה בשביל זבחים ממקום אחר. אלא מעד אתנן. משנה אומרת שאדם מקריב קורבן פסח, והוא שוחט את זה לשמה ושלא לשמה. השחיטה היא לשמה ושלא לשמה. זאת אומרת, הוא אומר, אני שוחט את הקורבן פסח לשם פסח ולשם שלמים. השחיטה היא לשם פסח ולשם שלמים, זה יהיה פסול. עכשיו, מה יהיה אם זה יהיה לשם פסח וסתמה? משמע שזה יהיה כשר. אז אתה רואה שסתמה כשר. זה הראיה פה של הגמרא. אלא מעד אתנן, כיצד לשמן ושלא לשמן? כשקורבן אדם שוחט קורבן פסח לשמן ושלא לשמן, לשם פסח ולשם שלמים. הוא שוחט, כשהוא שוחט אומר, השחיטה תהיה גם לשם פסח וגם לשם שלמים. או שאר העבודות כמובן, הקבלה תהיה לשם פסח ולשם שלמים, ההולכה תהיה לשם פסח ולשם שלמים. אז מה רואים מכאן? למה זה נפסל? זה יהיה פסול. למה זה נפסל? מכיוון שהוא אמר מפורש לשם פסח ולשם שלמים. אם הוא יגיד לשם פסח וסתמה, משמע שזה יהיה כשר, אז רואים מכאן שסתמה כשר. תם אדם אמר לשם פסח ולשם שלמים, לכן זה פסול. לשם פסח וסתם, מה כשר? אלמה, סתם, אני כלשמן דמי. רואים מכאן שסתם, זה נחשב כמו לשמה. אם ככה יש לך פה ראיה, שסתם, אז זה נקרא לשמה. מתי גמרא, זה לא ראיה. תראה, אתה אמרת שזה לשם פסח, אם אתה אחר כך תגיד סתמה, אז מה זאת אומרת סתם? אז זאת אומרת שאתה לא משנה את הדעה. אז זה נשאר פסח. מצוין. דין מה שאני אתם אומרת הגמרא, דאמר, דאמרינן, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. כשהוא אמר שזה לשם פסח, אז גם אם אחר כך הוא אמר סתמה, הדעה שלו זה לשם הדבר הראשון שהוא אמר. הוא אמר שזה לשם פסח, אז גם אם אחר כך הוא אמר סתמה, אז עדיין נשאר כשר. אז הגמרא מביאה ראיה אחרת מהמקרה הבא של אותה משנה. שם כתוב במשנה, מה קורה אם זה יהיה הפוך? לשם שלמים ולשם פסח, לנו שלא לשמה ולשמה, גם אז זה יהיה פסול. לפי זה נשאלת השאלה, מה יהיה בסתמה ולשם פסח? כשר, אז אתה רואה שסתמה בזבחים זה כשר. אלא מסייפה, מהסוף של אותה משנה, שלא לשמם ולשמן, לשם שלמים ולשם פסח. שלא לשמם זה לשם שלמים, כי זה לא לשמו של פסח, ולשמן לשם פסח, גם זה יהיה פסול. תמה דאמר לשם שלמים ולשם פסח, לכן זה יהיה פסול, אס תמה, אבל אם הוא לא כיוון לשם שלמים מפורש אלא בסתמה, יהיה כשר, אז רואים מכאן שסתמה זה כשר. אס תמה לשם פסח, כשר. גם כאן הגמרא דוחה, התחייה הראשונה, כשבהתחלה הוא אומר סתמה, זאת אומרת שהוא שוחט את הקורבן והוא אומר שהוא שוחט את זה לשם סתמה, אז לא נתפס פה שום כוונה, למה? כי מכיוון שאחר כך הוא אמר לשם פסח, אז הסוף מוכיח על ההתחלה. כי כאילו זה בהשהיה, לא יודעים כרגע מה זה הקורבן הזה, אבל אחר כך כשהוא אמר לשם פסח, אנחנו בעצם יודעים, כן זה לשם פסח. בהתחלה כשהוא אמר סתמה עדיין היה לנו ספק מה זה הקורבן הזה, אבל כשהוא אמר לשם פסח, זה לשם פסח. אבל אם הוא יגיד לשם סתמה לגמרי, והוא לא יגיד אחר כך לשם פסח, יכול להיות שזה יהיה פסול. מה שדוחה הגמרא, דיל משן יעתם, יכול להיות ששם זה שונה, זה לא מה שסתמה בזבחים זה קשר, אלא שם זה שונה, כי בסוף הוא אמר לשם פסח, דאמרינן יוכיח סופו על תחילתו, בגלל שסופו הוא אמר לשם פסח, אז מוכיח על תחילתו שגם הסתמה, הכוונה היא לשם פסח. יש תירוץ נוסף, אינמי, יכול להיות באמת, שסתמה ולשם פסח יהיה גם כן פסול. לא רק בלשם שלמים ולשם פסח זה פסול, אלא גם בסתמה ולשם פסח יהיה פסול. אז למה כתוב שלמים ולשם פסח? פשוט בגלל שבתחילת המשנה כתוב פסח ושלמים, אז בסוף המשנה כתוב שלמים ופסח. אבל באמת יכול להיות שגם בסתם ופסח יהיה פסול. זה מה שאמרת הגמרא. אינמי, איידי דתנה לשמן ושלא לשמן, תני נמי שלא לשמן ולשמן. כיוון שכתבו לשם פסח ולשם שלמים, כתוב לשם שלמים ולשם פסח. נו, אז מאיפה יש ראיה שזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים? אלא, הגמרא מביאה מהמשנה הזאת, לשם שישה דברים הזבח נזבח. כששוחטים קורבן צריך לקחת בחשבון שישה דברים. דבר ראשון, לשם זבח, איזה קורבן זה? עולה? אז תכוון לשם עולה. דבר שני, לשם זובח, מי הקריב את הקורבן? ראובן? אז תכוון לשם ראובן. דבר שלישי, לשם שם, למי מקריבים את הקורבן? להשם? אז תכוון שהקורבן הוא לשם השם. דבר רביעי, לשם אישים, כשבאים ומקריבים את הקורבן, אל תעשה לי אותו צלי, זה לא על האש, תעשה אותו שרוף.